כאן רשת בית. ערן סיקורל. השעה הבינלאומית 21 ביולי 2021 והיום בעולם. לפחות 12 הרוגים בשיטפונות שפוקדים את מחוז הנאן שבסין, רוב ההרוגים שעליהם דווח עד כה נושא רכבת תחתית שהוצפה, מאות אלפי חיילים מסייעים במלאכת החילוץ וההצלה. חילצנו יותר מ-500 בני אדם, תיקנו סחרים ומאגרי מים, מספר בכיר בצבא הסיני. על פי המידע של השירות המטאורולוגי, הגשמים יימשכו ללא הפסק ביומיים הקרובים. אנחנו מוכנים לגמרי למשימה. באופן רשמי פונו עד כה 200 אלף תושבים, אך נראה שבפועל המצב חמור ביותר. פרשת החברה הישראלית NSO ממשיכה להקות גלים. כעת מתברר כי מרוקו סימנה את נשיא צרפת עמנואל מקרו, יעד למעקב באמצעות פגסוס.
Je suis très choqué d'apprendre cela. Je demande audience à l'ambassadeur du Maroc en France pour avoir des explications.
השר הצרפתי פרנסואה דרוז'י מזועזע וכבר ביקש הבהרות מן הממשל המרוקני. אחרי מתקפות חריפות מצד האיחוד האירופי על חקיקה נגד הקהילה הגאה בהונגריה, ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן מציע משאל עם על החוקים שנועדו כהגדרתו להילחם בתעמולה ההומוסקסואלית.
Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt. A magyar törvények nem engedik a szexuális propagandát az óvodákban, az iskolákban, a televíziókban és a reklámokban.
בריסל תקפה את הונגריה בשבועות האחרונים, כשהלחץ על הונגריה כל כך חזק, רק רצון העם יכול להגן על המדינה. החוק אוסר להציג מה שמוגדר תכנים הומוסקסואליים לבני פחות מ-18 וחורך את הלהט"בים בפדופיליה. האם קרב היום שבו מדינות העולם יאלצו לחייב אזרחים להתחסן על פי חוק? פרויקטור הקורונה האמריקני דוקטור אנטוני פאוצ'י מתחיל להכין את הקרקע למהלך שעשוי לקרוע את אמריקה.
I would not be surprised that in the future this is something that would be seriously considered if we go into this year and the next year and we see we still have a problem with this it very well might be required there's this striking statistic that people should really pay attention to 99.5% of all the deaths due to COVID-19 are among unvaccinated people that's a striking statistic
לא הופתע אם בעתיד ישקלו דבר כזה אם נעבור את השנה הזאת ואת השנה הבאה תחת הקורונה בהחלט ייתכן שיהיה בכך צורך. יש סטטיסטיקה מדהימה שאנשים צריכים לשים לב אליה. 99.5% ממקרי המוות מקורונה הם מקרב אנשים לא מחוסנים. אלה נתונים מדהימים. וגם... הוא התחיל את הקריירה בגיל 14 ומאז הוא כובש עוד ועוד פסגות. היום ג'סטין ביבר שובר סי של כל הזמנים. ב-13 שנים הצליח להכניס 100 להיטים לרשימת 100 הגדולים של בילבורד והוא בקושי בן 27. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. ש... שלום אהב לכם, אנחנו פותחים עם הקורונה. מחקר חדש בהודו קובע כי יותר מ-67% מהתושבים בני 6 ומעלה נחשפו לקוביד-19. בקוריאה הדרומית רושמים CA הידבקות מאז החלה המגפה העולמית בשנה שעברה, וביפן ממשיכים למנות נדבקים במשלחות האולימפיות, ומקווים שהדבר לא יפגע בהמשך המשחקים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
שיא ההידבקות בקוריאה הדרומית, כ-1,800 נדבקים חדשים ביממה האחרונה, נתון הגבוה ביותר מתחילת המגיפה העולמית. לפי המומחים, זן הדלטה מתפשט במהירות ברוב המדינות הנגועות, ובארצות הברית יותר מ-83% מכלל הנדבקים החדשים אכן נדבקו בזן הזה, אך יועץ הרפואה הראשי של הבית הלבן, דוקטור אנטוני פאוצ'י, מרגיע, החיסונים הקיימים יעילים מאוד נגד הזן המדבק הזה.
The vaccines that we're using in this country are very effective against this variant, particularly, I point out, to the situation regarding advanced disease leading to hospitalizations and deaths, where it's still well in the 90% of effectiveness.
החיסונים שלנו שבהם אנו משתמשים במדינה הזאת יעילים מאוד נגד הזן הזה במיוחד, ואני מדגיש זאת, בכל הקשור לצורה הקשה של המחלה הגורמת לאשפוז וגם למוות. לחיסון עדיין יש יעילות של יותר מ-90% במקרים האלה, דברי דוקטור פאוצ'י. הזן הזה מתפשט גם ביפן, שממשיכה במשחקים האולימפיים בלי קהל. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס אדנום גבריסוס, פנה היום לבחירי אגף הספורט בעולם, בקריאה להישאר מאוחדים על רקע התפשטות הנגיף.
The Olympic Games bring the nations of the world together in competition, as athletes strive to fulfill the Olympic motto of faster, higher, stronger, together. That motto applies equally to our struggle against the defining crisis of our time.
המשחקים האולימפיים מביאים את אומות העולם יחד בתחרות. הספורטאים שואפים לפעול לפי הסיסמה האולימפית, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר ביחד. הסיסמה הזאת נוגעת גם למאבק שלנו במשבר הגדול של זמננו. עלינו להיות מהירים יותר בחלוקת החיסונים ברחבי העולם, עלינו לשאוף גבוה יותר כדי להשיג את היעד של חיסון 70% מאוכלוסיית העולם לקראת אמצע השנה הבאה, עלינו להיות חזקים יותר בהסרת המכשולים העומדים לפנינו בייצור החיסונים.
The global failure to share vaccines, tests and treatments, including oxygen, is fueling a two-track pandemic. The hubs are opening up while the have-nots are locking down. This is not just a moral outrage. It's also epidemiologically and economically self-defeating.
הכשל העולמי בחלוקת החיסונים, ערכות תבחון, הציוד הטיפולי כולל החמצן, דוחף קדימה את המגפה בשתי מהירויות שונות. אלה שיש להם אמצעים פותחים את המשק, אלה שאין להם נכנסים לסגר. אין מדובר רק בתסכול מוסרי, מדובר בירייה ברגל מהבחינה האפידמיולוגית וגם כלכלית. כל עוד אי השוויון הזה נמשך, גם המגיפה תימשך, דברי ראש ארגון הבריאות העולמי.
ובצל הקורונה, הפתיחה הרשמית של המשחקים האולימפיים תתקיים ביום שישי. עם זאת, כמה מהתחרויות כבר החלו. בד בבד, אומר יושב ראש ארגון המשחקים האולימפיים, שהוא איננו שולל מצב שבו המשחקים לא יתקיימו במידה ותהיה עלייה בנדבקים. שלום ליואב ברוביץ', שליחנו לטוקיו.
שלום ערן.
שלחנו אותך לדווח על ספורט, אבל מה שאנחנו עושים בימים האחרונים זה לספור חולים מאומתים, גם אצלכם וגם אצלנו.
נכון מאוד, אז כמובן בהיסטריית הקורונה ביפן היא אפילו יותר גדולה מזו בישראל. הייתי גם אומר שאופן שבו אנשים מזרים ומגלים על עצמם, זה עולם אחר לגמרי, אנחנו לא מכירים את זה בישראל, מאוד מאוד קפדנים כאן, וכולם ללא יוצא מן הכלל שומרים על הכללים, כל הזמן. אבל בסופו של דבר שמענו אתמול את יו"ר הוועדה המארגנת אומר, אם התפשטות המחלה, התפשטות הנגיף, תתחזק, אז אולי נבטל את האולימפיאדה ברגע האחרון. בואו נקשיב לו.
ですから拡大したらどうなるかということでありますと、その時にまたよく相談すると או יוגן
ג'ודו. יורה ועדה מארגנת שמשחקי טוקיו אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. קודם כל, כמובן, שיקול בריאות הציבור הוא הכי חשוב, ולכן באמת, אם הנגיף ימשיך להתחזק ולהתפשט, אולי אפילו נבטל את האולימפיאדה ברגע האחרון. אבל ערן, במקביל לכך, האולימפיאדה כבר למעשה התחילה הלכה למעשה. היום כבר התחילו משחקי הסופטבול והכדורגל נשים, אנחנו עכשיו מדווחים לכם מחוץ לאצטדיון טוקיו, הרגע הסתיים המשחק ארצות הברית שוודיה, ולכן האולימפיאדה למעשה מתחילה. ואם היא תתבטא לפני טקס הפתיחה הרשמי ביום שישי, זאת תהיה באמת הפתעת ענק כאן במשחקים.
טוב, אז מי ניצח, אמריקה או שוודיה במשחק הראשון הזה של הסופטבול בכל זאת?
אנחנו פה, שוודיה הוליכה לקראת הסיום 1-0, אנחנו היינו צריכים לצאת לכל הדיווחים, אז אני יודע על 1-0, אבל בכל אופן באמת משחק בין שתי אימפריות בכדורגל נשים, אבל יש עוד סיפור שתופס כותרות כאן, וזה באמת כל הדברים האדמיניסטרטיביים המאוד מאוד מאוד מסורבלים ובעייתיים, עם המון המון תפסים שכל אחד צריך למלא, המון אפליקציות, המון הגבלות, אבל הנה אנחנו רואים גם פשלות שלא קשורות ליפנים, היפנים לא מפשלים כמעט, אבל היום אנחנו שומעים על 6 ספורטאים פולנים שחוזרים לארצם בגלל טעות ברישום האולימפי, הם לא רשומים לסגל הסופי, ובואו נשמע את השחקנית הפולנית שנאלצת לחזור לארצה ולא להשתתף במשחקים האולימפיים, אליסיה צ'וב.
Jest mi smutno, jest mi przykro, jestem zła, czuję bezsilność,
השחיינית שורז אומרת שזה מאוד מצער שאירוע שמתכוננים אליו כל כך הרבה חודשים ושנים, ולמעשה זה אירוע שעבור הרבה אנשים הוא פעם בחיים צריך לוותר עליו, באמת בגלל בעיות כאלה, בגלל תקלות כאלה, אז זה לפחות הסיפור במשלחת השחייה הפולנית. אבל שוב נאמר איראן, הדאגה היותר חמורה זה לתפוס חיובים בכפר האולימפי, הדאגה היא שהנגיף יתפשט בקרב הספורטאים, בקרב העיתונאים, המלווים. הדבר הזה קורה בינתיים, אבל בקנה מידה מאוד מאוד קטן ומצומצם, גם בגלל שרבים שהגיעו לכאן מחוסנים, אנשים נבדקים מדי יום, אנחנו כל יום עוברים בדיקה, וגם בגלל, כפי שאמרנו, שהיפנים וכולם בעקבותיהם מאוד מאוד זהירים.
ובינתיים כמעט כל החזרות הושלמו לקראת טקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים. אתמול כבר ראינו מטוסים שטסים בשמי טוקיו במסגרת התמרונים, התרגילים האווירובטיים שהם צפויים לבצע שם. זה הולך להיות טקס קצת מוזר, אבל בכל זאת טקס מרשים ויפה, נכון?
כן, יהיה טקס מרשים ויפה. אגב, סיפור שעושה כאן כותרות ענק ביפן, זה יש אומן פופ יפני מאוד מאוד מפורסם, שאמור להיות אחראי על הצד המוזיקלי בטקס, והוא למעשה מפוטר ימים ספורים לפני הטקס, כיוון שהתגלה שהוא בעבר התגאה בכך שהוא התעלל בילדים בכיתה שלו, ילדים בעלי מוגבלויות, והוא אמר ברעיון עיתונאי לפני 25 שנה, כן, אני צחקתי עליהם והתעללתי עליהם בהם, ולא התביישתי בכך, ואני לא מתחרט על כך. ובגלל שהדבר הזה פתאום נחשף ככה מהאוב, אז האומן המאוד מפורסם הזה לא יהיה אחרי למוזיקה באולימפיאדה, זה ביפן עושה באמת כותרות מאוד מאוד גדולות. הטקס יהיה מרשים איראן, אבל עכשיו היינו באירוע ספורט ללא קהל, וזה דבר כל כך עצוב לעשות את הטקסים ואת האירועים ואת המשחקים ללא קהל, באירוע כמו אולימפיאדה שבאמת אמור לחבר את כל אנשי העולם, אבל זה מה שיש.
יואב ברוביץ', תמשיכו לעודד שם בשמנו, בשם הקהל העולמי שעוקב אחר המשחקים האלה, בעיקר באמצעות כלי התקשורת. תודה רבה לך מטוקיו.
תודה.
השעה הבינלאומית, שינויי האקלים. מזג אוויר הקיצוני שמכה בימים האחרונים באירופה, הוא לא רק באירופה, אלא גם במרכז סין. שם לפחות 16 בני אדם נהרגו עד כה בשיטפונות, ויותר מ-200 אלף תושבים פונו מבתיהם. תושבים במחוז הנאן טענו שמדובר בגשמים החזקים ביותר באלף השנים האחרונות. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
כן, שלום ערן. אז השיטפונות שהיכו במרכז סין עשו את עיקר הנזק במחוז הנאן, מחוז המונה 100 מיליון תושבים. שם כאמור נהרגו 12 בני אדם שנלכדו ברכבת התחתית בבירת המחוז זנגזו, וארבעה נוספים שנהרגו בעיר גונגיי. שתי הערים, נאמר, נמצאות לגדות הנהר הצהוב. בזנגזו מי הגשמים הצליחו למוטט קיר באחת התחנות של הקו המרכזי של הרכבת התחתית בעיר, והנוסעים המבוהלים נלכדו בקרונות עצמם או בתוך התחנה, ופשוט ראו את המים עולים הנה כך זה נשמע באחד הקרונות, כשהמים הגיעו כבר עד גובה המותניים. כוחות ההצלה בכל זאת הצליחו לחלץ כ-500 בני אדם נוספים מתחנות הרכבת התחתית בעיר, והשביתו למעשה את מערך הרכבות לחלוטין. בוא נשמע כעת את אחד הנושאים שחולץ משם. השיטפון היה עוצמתי מדי, אומר אותו נוסע, ואנשים נסחפו בזרם. בין אלה שהצליחו להחזיק מעמד היינו אני ועוד אדם אחד. כבר כמעט נכנענו לזרם המים, כי לא נותר לנו עוד כוח, אבל הצלחנו להחזיק בכל זאת במעקה שלידינו, וכך ניצלנו, אומר אותו אדם. השיטפונות הכבדים גרמו עד כה לפינוים של כ-200,000 תושבים מבתיהם במחוז עינן, להצפה של נערות ולחסימה של כבישים. יש כמובן חשש שמספר ההרוגים עוד יעלה, ואולי רמז לחומרת המצב נתן הלילה הנשיא שי ג'ינג פינג, שהתייחס לאירוע ואמר כי מדובר באירוע חמור מאוד. הוא גם הורה לרשויות המקומיות לשים אותו בעדיפות עליונה. 3,000 חיילים כבר נשלחו לפנות ולסייע לתושבים שם, ויש חשש כי סחרים נוספים באזור יקרסו מעוצמת המים. כאמור, תושבים שם טוענים שאלו הגשמים הכבדים ביותר באלף השנים האחרונות. ערן.
רשף, תודה. ומה קורה באירופה? שם נמשכים הגשמים ונמשכים השיטפונות, ובעיקר מאמצי חילוץ הנפגעים מהשיטפונות הללו. אנחנו רוצים לומר שלום לאריה לוי.
שלום וברכה.
יושב ראש ארגון הצלה ללא גבולות שנמצא בבלגיה. אתם סייעתם שם, פעלתם שם בארבעת הימים האחרונים. תחילה אולי ספר לנו על הארגון שלך שפחות מוכר לנו, הצלה ללא גבולות. איפה אתם פועלים?
הצלה ללא גבולות בעצם הוקם ביוש בשנת 2000, כשהתחילה האינתיפאדה השנייה, ומאז 2004 בעצם שיצאנו לפעילות הראשונה שלנו כפעילות בינלאומית בסרילנקה לאחר הצונמי. אז עם הזמן בעצם נהפכנו להצלה ללא גבולות. יש לנו היום בארץ כ-1,300 מתנדבים שפרוסים ברוב חלקי הארץ, ועוד כ-400 בעולם כולו, שבעצם 400 האלו זה 14 נציגויות ב-14 מדינות שונות, שהן נציגויות made in Israel, שאנחנו הקמנו. מדובר בנוצרים, בערבים, במה שלא יהיה, אנשים שרוצים פשוט להציל חיים ולהיות שייכים לארגון שכל המטרה שלו היא הצלת חיים.
מה המצב שם כרגע, גם בבלגיה, בגרמניה? עד כמה מצליחים להתמודד עם המשבר הזה?
אז בוא נגיד שיש הבדל משמעותי מאוד מבחינת הראייה שלנו, כאנשים שיש להם ניסיון בתחום ובמקומות האלו, הבדל עצום בין בלגיה לגרמניה. אפשר לומר שבגרמניה ההתארגנות שם היא מדהימה, סדר מופתי, כוחות מטורפים שיזרימו לאזור, שבאמת פועלים בתיאום ובצורה מאוד מקצועית, שזה המצב קצת פחות בלגיה. בלגיה הגענו לכמה ערים שאנחנו מדברים על, שהגענו זה היה 4 ימים אחרי השיטפונות, שיש מקומות שאמרו לנו שעדיין לא הגיע אף אחד בשביל לא לעזור, לא לשאול ולא כלום.
מדהים.
התרגלנו שאני, כן, מדהים, מדהים. מה שהכי מדהים, הערן, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, כשאתה נוסע לפיליפינים או לאיטי או לנפל, אז הנופים, נראות שם, הנופים הטבעיים הם יפים, אבל הנופים של בתים ושל, הם לא כמו בבלגיה ובגרמניה, אתה מתחיל איתי, זה כאילו, אתה רואה בתים נפולים לגמרי, פה אתה רואה מקומות מדהימים, מפותחים ברמה, והקונטרסט הזה בין מה שאתה רואה מבחינת הפסטורליות ומצד שני הארץ, זה, הקונטרסט הזה הוא נורא ביום, זאת אומרת, העיניים, קשה לנו לראות את זה. אתה רואה אזורים יפהפיים, ואתה נוסע עוד 500 מטר, ופתאום אתה רואה ארץ וחורבן, כמו צונמי, כמו מה שראינו בסרילנקה או בפיליפינים, פשוט ארץ.
וזה וחורבן. כמה קילומטרים מבירת האיחוד האירופי בריסל, אולי עוד עדות לכישלון של האיחוד האירופי בהתמודדות שלו עם המשברים האלה, אם אתה מתאר את המצב הזה של פערים כל כך חמורים בטיפול במשבר הזה, בין שתי מדינות כמו גרמניה ובלגיה, מדינות סמוכות, אבל כנראה כל כך שונות.
כן, אנחנו מדברים על 70, בסך הכל 70 קילומטר מעיר הבירה. פנשטאט, זה המקום הראשון שהיינו בו. שוב, כמו שאני אומר לך, קשרים הרוסים, בתים שנפלו, ואנשים שמחפשים את עצמם, כי שוב, עד שהרשויות מגיבות לוקח זמן. אנחנו, הצד שלנו היה לנסות להרגיע את האנשים ולהסביר להם שבאירועים כאלו, כמה שנהיה מאורגנים, אף פעם, אנחנו אף פעם לא נהיה מוכנים לגמרי. וראינו את זה גם באסונות אצלנו, כשזה אסונות שהם עם ממדים גדולים, ההתארגנות היא שונה, זה יותר קשה, זה יותר מסורבל, ולוקח זמן, אלא מה שהם כולו כאילו רואים את המקום שבו הם נמצאים, האנשים שאיבדו הכל, ושעדיין לא יודעים על נהדרים שהם קרובים שלהם, שהם לא יודעים איפה הם.
אז הממשלה שלהם לא ממהרת לעזור להם, והנה הם פתאום רואים ישראלים עם בגדים שכתוב עליהם בעברית, זה נראה להם קצת מוזר שאתם דווקא אלה שבאים לסייע להם?
תשמע, בקטע הזה אני רוצה להגיד לך שאני לא רק מלא גאווה, אלא זה פשוט מדהים לראות את התגובה של האנשים שמאקלים שאנחנו מישראלים. זאת אומרת, בבלגיה למשל, השאלה של כולם הייתה, כאילו, מה, באתם במטוס? כאילו, רציתי לענות להם, לא באנו ברגל. אבל כאילו, בשבילהם זה, מה, באתם עד לפה לעזור לנו? ישראל, ישראל, good job ישראל. ההתלהבות, יש מקומות שפשוט מחכו לנו כפיים, והיה פשוט מדהים. וגם בגרמניה, בגרמניה כל כך הרבה פעמים שמענו את המילה שלום, ואת המילה תודה, זה פשוט מדהים. אנשים, אסירי תודה ברמות לא רגילות, ואני רוצה להרגיע את כל עם ישראל. יש לנו שם טוב מאוד בחוץ לארץ. אנשים יכולים להיות גאים בזה. ישראל, לפי דעתי, בתחום הזה לפחות של הצלת חיים, של חילוץ נפגעים ואיתור נדרים, יש לנו שם מצוין בעולם.
ספר לנו מה עשיתם בפועל.
תראה, בפועל, למשל בבלגיה אנחנו חברנו לקוחות הכיבוי, בעצם כיבוי בבלגיה זה כיבוי וחילוץ ועזרה ראשונה. היינו הרבה זמן במים, זאת אומרת, עם הסירות שלהם, ועזרנו להם בשביל לאתר, לנסות למצוא נדרים. צריך להבין שהשיטפון שעבר מהעיר בעצם גרף בתוך הנחל את כל מה שהוא לקח את הכל איתו בדרך. אז כל צידי הנחל היו מלאים ברעיתים ובבגדים בכל מה שאתה לא רוצה, אבל בכמויות אסטרונומיות. והחיפוש היה צריך להיות גם בין הדברים האלו וגם בתוך המים. אז הצטרסנו יומיים, היינו יחד עם אנשי הכיבוי של בלגיה. יום אחד היינו בגרמניה, בעיר שסליחה, אבל אני לא אזכור להגיד את השם שלה, שגם, אני חושב, זה העיר שנפגע הכי הרבה. וגם שם צריך לראות כאילו את ההרס, זה פשוט נורא והיום. זאת אומרת, אנשים עד אתמול עדיין מרוקנים את המים מכל החנויות ומכל החדרים שהם בייסמנטים, שהם יותר נמוכים. והכמויות של הבוץ שמוצאים משם מטורפות. וכל דבר שהוא, בעצם כשאתה מגיע, הדאגה שלי וכל דבר שאני מגיע, כאילו מסתכלים עלינו כאילו, הנה הגיע המשיח, הגיעו המחלצים הגדולים. למרות ששוב, לא היה לנו כלים, מה שהיה לנו זה הרבה לב והרבה אהבה, וזה נתנו כמה שיכולנו.
תגיד, מהיכרות שלך עם מה שקרה שם, באמת מדינת עולם ראשון, למה שקורה כאן אצלנו, אם חלילה דבר כזה היה מתרחש אצלנו, אולי לא בהכרח שיטפונות כאלה, אולי רעידת אדמה, עד כמה אנחנו היינו מתמודדים עם הסיפור הזה טוב יותר?
אני מעדיף לא לענות, אני לא רוצה לחשוב על זה.
עד כדי כך.
כשהיה את החניון בתל אביב שהתמוטט, אם אתה זוכר, היה שם בסך הכל, ידעו מה זה בסך הכל, היה שם עובד זר אחד שהיה בתוך לקח לפיקוד העורף היחידה שלנו, אוקיי, שמצוותת לגמרי, לקח להם שבת שלמה בשביל להגיע לבן אדם הזה למטה. וכל זה בשביל בן אדם אחד, וזה חניון אחד. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם זה יהיה רב-ממדים, שוב, כמה שתתארגן, כמה שתהיה טוב, באירועים כאלה, אני אתן לך את הפן האישי שלי כחובש מדה כבר למעלה מ-25 שנה. אם תקע את הדבר, הדבר הראשון שאני אדאג לו זה כמובן וטבעי לילדים שלי ולמשפחה שלי, עד שאני אלך לדאוג לאחרים. כך שלא פשוט, לא פשוט לחשוב על זה, ומקווה שאף פעם לא יקרה, לפחות לא בחיים שלנו, בחיים של הילדים שלנו, כי זה מפחיד. זה מפחיד כשזה קורה, כשזה בא, אתה לא יכול להיות מוכן לזה.
אריה לוי, יושב ראש הצלה ללא גבולות, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, נטול טוב.
אנחנו נשארים עם איתני הטבע, הפעם עונת השריפות במערב ארצות הברית, שנמצאת בעיצומה, והפעם זה נראה קשה מתמיד. במדינת אורגון משתוללת שריפה שמוגדרת אחת הגדולות בתולדות אמריקה. עד כמה גדולה השריפה? ובכן, השן שיוצא ממנה גורם כבר לאובך אפילו בניו יורק, כלומר בצד השני של היבשת. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום, שלום ערן.
לניו יורק זה הגיע, אליכם בוושינגטון, זה כבר גם מתחיל להתגלגל?
לא מורגש כאן, אבל לא מן הנמנע שגם כאן ולכל אורך החוף המזרחי אפילו של ארצות הברית, יש סיכוי שהם יורגשו ההשפעות של השריפה הזאת. מדובר אגב במצב די נדיר שבו דלקה בחוף המערבי משפיעה או לפחות מורגשת בחוף המזרחי, אבל זו בהחלט אחת השריפות הגדולות שידע האזור. כרגע השלישית גדולה ביותר בתולדות מדינת אורגון ואחת הגדולות בתולדות ארצות הברית. האש בוערת עדיין, מקיפה מאות אלפי אקרים של שטח מיוער, וכוחות הכיבוי מנסים לבלום אותה, לא לחבות. במקרים כאלה כמובן לא מנסים לחבות את השרפה, רק לעצור או לפחות להאט את ההתפשטות שלה, אבל הם אומרים, תראו, זה לא מדובר בשרפה שהולכים ומחבים אותה ועוצרים אותה על המקום, מדובר במרתון, זה לא ספרינט, אנחנו צריכים משך ימים ארוכים לנסות להכיל אותה, ואז לאט לאט לקוות שהיא תסתיים. זה הולך להיות מאמץ ארוך, וכרגע רק שליש מהשרפה נמצאת תחת שליטה. הנה תמונת מצב שנתנה אתמול מושלת מדינת אורגון, קייט בראון.
It's mid-July. And already nearly 450,000 acres have burned across the state. We currently have 9 large fires burning in Oregon, including the country's largest with the Bootleg fire. Right now, this is the 4th largest fire to burn in Oregon since 1900. And the weather conditions, windy and dry with lightning, are truly problematic. It's shaping up to be another difficult wildfire season. And unfortunately, we're responding to new fires as we're still recovering from last year's devastating fire season.
כן, זו הולכת להיות עונת השריפות, עונת שריפות קשה במיוחד עבורנו, אומרת המושלת. היא מספרת שהמדינה עדיין מתמודדת עם הנזקים של עונת השריפות מהשנה הקודמת, ועכשיו יש לה גם את זה על הראש, כמובן שיש סיבה לכל הדברים האלה, ויש קונסנזוס בקרב הקהילה המדעית ואנשי האקלים פה שמדובר בתופעה נוספת שנגרמת בגלל התחממות גלובלית. כל מערב ארצות הברית, הצפון מערב, סובל מבצורת קשה כבר כמה שנים. אחת התוצאות של הבצורת היא יובש על פני הקרקע, היובש הזה מקל על התפשטות השריפות, השטחים המיוערים נדלקים בקלות ומאוד קשה לעצור אותם, רוחות עזות גם הן עוזרות לאש להתפשט, והיעדרם של הגשמים שאופיינים לאזור הזה גם גורמים לכך שאין את הסיוע הזה משמיים לפעמים לעצור את הדלקות האלה, ולכן אנחנו רואים את ההתפשטות שלהם כל העת.
בכלל שנה קשה שעוברת על אמריקה, לעולם כולו, יותר משנה כבר של, גם של נגיף קורונה. אנחנו שומעים את פרויקטור הקורונה, אם נרצה, דוקטור אנטוני פאוצ'י, אומר אתמול, מתבטא באופן מאוד שנוי במחלוקת, ואומר, ייתכן שתהיה, לא תהיה ברירה, אלא לחייב את כלל האוכלוסייה להתחסן. ספק אם דבר כזה יכול לעבור באמריקה, נכון?
כן, זה קשה. קודם כל יש פה עניין טכני, צריך לומר, בעניין החיסונים. החיסונים האלה קיבלו אישור חירום של ה-FDA, של מנהל המזון והתרופות, לא אישור סופי. לרוב האנשים זה לא משנה, זה כן משנה מבחינות פורמליות, למשל לגבי הדרישה שאנשים יתחסנו. קשה יותר לדרוש מאנשים להתחסן מבחינה חוקית אם החיסון מאושר רק לטיפול חירום. תראה, יש דרישות, ילדים שהולכים לבתי ספר ברוב המקומות בארצות הברית נדרשים להציג פנקס חיסונים ולהראות שהם מחוסנים. אם הם לא מחוסנים, הם צריכים להראות אישורים שהם לא עושים את זה מטעמי דת או אמונה, ויש מקומות שמאוד קשה לעשות את זה, לא בלתי אפשרי לדרוש חיסונים. הבעיה היא שנוצרה, גם בעניין הזה נוצרה מהומה פוליטית, כאשר שמרנים ורפובליקנים הפכו את זה לאיזושהי מטרה של, לעניין של זכויות הפרט. הם מדברים על פרטיות רפואית, אסור לשאול אותנו אם אנחנו מחוסנים, מדברים על זכותם של אנשים לא לקבל חיסונים, בעצם מזינים בכך גם תיאוריות קונספירציה, כאילו יש איזושהי סכנה בחיסונים, כאילו הם גורמים לאיזשהם תופעות שהרשויות מסתירות, ולכן ברגע שזה הופך להיות מאבק פוליטי, הרבה יותר קשה בין אם יש אישור סופי של ה-FDA או אין אישור סופי של ה-FDA. ואם מסתכלים על מפת המחוסנים בארצות הברית, כן, באזורים שהם יותר רפובליקנים, יותר שמרנים, שיעור החיסונים נמוך יותר בדיוק בגלל הסיבות האלה.
לסיום, אנחנו עדיין ממשיכים לעקוב אחר החלטת חברת הגלידות בן אנד ג'ריז להפסיק את מכירת המוצרים שלהם מעבר לקו הירוק. עכשיו יש תגובה אמריקנית רשמית.
כן, צריך להדגיש שארצות הברית כמובן אינה מתערבת בצעדים של מדינות פרטי, של חברות פרטיות עד כמה שאפשר, אבל בכל זאת הנושא הזה של החרם הוא נושא רגיש, ולכן דובר משרד החוץ נד פרייס נשאל על כך אתמול בתדרוך היומי שלו לעיתונאים. בוא נשמע את תשובתו.
Well, I don't have a reaction to offer regarding the actions of a private company, but more broadly, what I will say is that we firmly reject the BDS movement, which unfairly singles out Israel. While the Biden-Harris administration will fully and always respect the First Amendment rights of our citizens, of the American people, the United States will be a strong partner in fighting efforts around the world that potentially seek to delegitimize Israel and will work tirelessly to support Israel's further integration into the international community.
כן, אז תגובה שגם זה וגם זה, מצד אחד אנחנו לא מתערבים בצעדים של חברות פרטיות, אנחנו תומכים בחופש הביטוי של כל אמריקאי, והוא מתכוון בכך גם לחופש כמובן להחרים את מי שאתה רוצה. מצד שני הם אומרים, המדיניות של הממשל היא להתנגד ל-BDS, להתנגד לחרמות שהן גורמות לבידוד של ישראל, או נוקטות סטנדרט כפול כלפי ישראל בהשוואה למדינות אחרות. אנחנו כן תומכים בשילוב של ישראל בקהילה הבינלאומית, כך שיש שם קצת תשובה שנוגעת בכל הצדדים, אולי מחזיקה את המקל בשני קצותיו.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית. שלום לקשב ותחום הערבים שלנו, עידו קורן.
שלום איראן.
נתחיל עם לבנון, שסובלת מהרבה מאוד משברים, אבל השבוע משבר נוסף דיפלומטי בין לבנון לעיראק. זה מה שהעסיק את הלבנונים בין היתר.
כן, בין היתר באמת. תאמין או לא, איראן, יש תורים בכניסה ללבנון, ספציפית בנמל התעופה רפיק אל-חרי בבירות. על פי חלק מהעדויות, אנשים השבוע שם יכלו לחכות 5 שעות בתור לקבלת אשרת כניסה למדינה, ובטיסה שהגיעה מעיראק, כמו שציינת, אחד האזרחים העיראקים פשוט החליט לעקוף את התור הארוך והמאגע הזה, והתנפלו עליו אנשי הביטחון הלבנונים שבשדה התעופה, וממש עיקו אותו נמרצות. הידיעה הזאת הגיעה לעיראק וזעזעה את המדינה, והגיע אפילו עד למשרד החוץ. חבר פרלמנט עיראקי ביקש מהגורמים הרשמיים בלבנון להתנצל על האירוע ואמר, האירוע הזה מעיב על היחסים בין שתי המדינות האחיות בכל המישורים. הגורמים הרשמיים בעיראק פנו לצמרת הביטחון בלבנון, והבס אברהים, ראש שירות הביטחון הכללי הלבנוני, איש מאוד בכיר במדינה, התנצל וגם החליט להקל על הכניסה של כלל המבקרים העיראקים ללבנון, ואפילו העביר מסר אישי.
אלום, לבנן בלדהום, ואיזה אי אחד في المطار او في غير المطار اسال لهم فهو عم بيسيء لشخص لبناني
كان بخير مريخت بتخون لبنان انت عمر انا רוצה להגיד להם להם לעיראקים שלבנון היא כמו המדינה של העיראקים ואם מישהו בשדה תעופה מחוץ לו משפיל אותו הוא כאילו השפיל לבנוני לעיראקים יש מקום של כבוד במדינה ואצלי
טוב, יכול להיות טובה שלבנונים צריכים להשגיח קצת יותר על מי נכנס ומי יוצא, בעיקר בתקופה הרגישה הזאת. לכן אולי הם רגישים בעצמם לסיפור הזה, כיוון שיהיו לא מעט גורמים זרים, בין אם איראנים או שיעים עיראקים, שאולי מעוניינים להיכנס לתוך לבנון בתקופה הרגישה הזאת. בוא נעבור מכאן לסעודיה, שם מובילים קמפיין לקידום זכויות יוצרים.
נכון, רן, באמת רבים בסעודיה מתלוננים כך שנגנבים להם פוסטים וציוצים בטוויטר ובפייסבוק, וזה נראה שם כמו מגפה רצינית. רשות הקניין הרוחני בסעודיה מדווחת אפילו כי יתרה 450 אתרים שהעתיקו תוכן ללא רשות, ויותר מ2 מיליון פוסטים ברשתות החברתיות, ואחר כך, אחרי האיתור, היא הסירה אותם בעצם מהמרשתת. בעקבות ככה, הרשויות החליטו על קמפיין ברשת שנקרא אל תגנוב.
تم ايقاف حسابك لمخالفه انظمه الملكيه الفكريه في حال اعجبتك التغريده تقدر تشاركها باعاده التغريده
كان بخصومه של הקמפיין אל תגנוב נאמר אסרנו את החשבון שלך בגלל שהפרת את זכויות הקניין הרוחני אתה יכול לאהוב ולשתף אבל אל תגנוב מאחורי הקמפיין החביב הזה עומד גם חוק חדש ושנוי במחלוקת מי שיתפס גונב תוכן עלול לקבל עונש מאסר של 6 חודשים או קנס של 250 אלף ריאל סעודי, שזה בערך 220 אלף שקל.
וואה, נסחפנו קצת, לא?
לחלוטין, זה ברור שזה לא יתקבל בשתיקה ברשתות החברתיות, כן? רבים חשבו שהוא מבורך בשביל למנוע באמת התופעה הזאת, והרבה גם חשבו שהוא קיצוני ואבסורדי, וצחקו על זה ברשתות החברתיות. מה שכן, הקמפיין כנראה באמת העלה את המודעות לתופעה הזאת, וזה יכול גם לשפר את המציאות, לפחות בעניין הזה.
עידו קורין, תודה.
תודה.
מי הוא הטרנטינו החדש למרבה הפלא, תסריטאי ובמה הישראלי? איך כבש הסרט מילקשייק ואבק שריפה של נבות פפושדו והוד לבסקי את הוליווד? זוהי המלצת סוף השבוע שלנו שמביאה חוקרת התרבות מירי קרימולובסקי. שלום מירי. מיד תהיה איתנו מירי, אבל עוד קודם לכן, הרשויות בניגריה הודיעו כי הצליחו לשחרר 100 נשים וילדים, בעיקר אימהות ופעוטות, שעבריינים חטפו אותם לפני כחודש. הרשויות טוענות כי לא שילמו כופר עבור החטופים. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
הורים רבים מצפון ניגריה חוששים להקשיב לחדשות. יותר מדי פעמים בחודשים האחרונים, החדשות היו על חטיפות של תלמידים מבתי הספר שלהם. אבל החדשות אתמול במדינת זמפרה היו דווקא טובות. 100 נשים ותינוקות שוחררו לאחר שבועות ארוכים בשבי. איך שוחררה הקבוצה הזאת לא ברור. הרשויות טענו כי לא שילמו כופר, אבל לא דיברו על מבצע צבאי. גם מצבם הרפואי של החטופים המשוחררים לא ברור. הנסתר עדיין רב מהגלוי בפרשה הזאת. חטיפות של ילדים הפכו בחודשים האחרונים למכה של ממש בצפון ניגריה. הפעם הראשונה שחטיפה מסיבית של תלמידים עלתה לכותרות הייתה ב-2014. כש-270 נערות נחטפו ממעונות בית הספר שלהן בעיירת שיבוק. החוטפים היו אנשי הארגון האיסלאמיסטי בוקו חראם, ונראה כי לפחות חלק מהתלמידות אולצו להינשא ללוחמי הארגון. לאורך השנים שוחררו כמה נערות שיבוק, והיו גם כאלה שהצליחו לברוח. אולם גורלן של כ-100 תלמידות נותר עדיין עלום. החטיפות בשנה האחרונה שונות באופיין. מדובר בקבוצות של עבריינים שמתמחים בחטיפות לצרכי כופר. משפחות רבות בניגריה מתגוררות באזורים כפריים מרוחקים, בהם אין בתי ספר. ומשום כך, הילדים שלהם מתגוררים במעונות סמוך לבתי ספר במהלך שנת הלימודים. העבריינים נוהגים להסתער על המעונות וחוטפים כל פעם עשרות תלמידים ולפעמים גם הורים. אחר כך, הם דורשים כופר עבור שחרור החטופים. אמא של תלמידה באוניברסיטה סיפרה לבי-בי-סי על הגיהנום שאותו היא עוברת מאז שביתה נחטפה. לאחר היעלמותה של הבת, האם קיבלה שיחת טלפון מחרידה.
He said, and they need money, that if you want them to release our children, we must pay 800 million. I screamed, I say 800 million.
אמרו לי צריך לשלם, אם רוצים לשחרר את הילדים צריך לשלם 800 מיליון ניירה. אני צעקתי, צרחתי, 800 מיליון? 800 מיליון ניירה הם בערך 2 מיליון דולר, סכום שהאם המסכנה בשום פנים ואופן לא יכלה לגייס. האם מספרת שמאז שיחת הטלפון ההיא היא לא שמעה יותר מהחוטפים ולא ראתה את ביתה. בסך הכל נרשמו בשמונת החודשים האחרונים 9 חטיפות מסיביות של תלמידים ב-5 מדינות בצפונה של ניגריה. אחת מ-5 המדינות האלה ניסתה להפעיל מדיניות של סירוב לתשלום כופר, אבל זה חזר אליה כבומרנג. העבריינים החליטו ללמד את הרשויות שם לכך ורק הגבירו את הפעילות שלהם. בינתיים לא נראה כי לממשל הניגרי יש פתרון כלשהו לבעיה, מלבד כמובן לשלם. כאן רינה בסיסט.
מי הוא טרנטינו החדש למרבה הפלא, תסריטאי ובמה ישראלי? מירי קרימולובסקי, שלום לך.
שלום, שלום.
אז מי עם השניים?
המלצת סוף שבוע על הסרט מילקשייק ואבק שריפה, מה שנקרא באמת טרנטינו, נבות פפושדו ואהוד לבסקי, שנפגשו בתל אביב בחוג לקולנוע ישראלים, שאומצו, אפשר לומר, על ידי טרנטינו, והסרט שלהם הוא באמת הסרט הכיף של הקיץ, למרות שכל הזמן יורים שם, אבל מה שיפה בגרסה הזאת, שהיא גרסה נשית. כל מי שחבר לכך, ואגב, הם הכוכבים היום המפורסמים בלונדון, שני הישראלים האלה, וגם אהרון קשלס, שהוא המפיק של הסרט, בעצם יש כאן חמש נשים, גיבורות, וילדה אחת, שחקנית נפלאה, קלוי קולמן, הילדה בת 12, שהן יוצאות במעין מסע להציל את העולם מהפירמה, מהאנשים הרעים. בואו נשמע קטע.
Girls, I think I see a ghost.
Are you a serial killer?
What?
You kill people.
Yes.
And you've killed more than one. That is serial.
It's more complicated than that.
אז צריך לומר שזאת יצירה מאוד מסוגננת, כמו אצל טרנטינו, יורים ולא מתים, אתה יודע, כל מיני דברים משעשעים כאלה. הבחירה באמת בחברה האלה היא מעניינת, כי הסרט הזה בעצם הוא כבר עלה בנטפליקס, בסטרימינג, והוא הצלחה גדולה, משמח שבכמה ארצות הוא בבית הקולנוע. ואני שוב אגיד שלמרות הקורונה אין כמו לראות סרט בבית הקולנוע, בישראל אפשר לראות אותו על המסך הגדול, באמת הסרט המסוגנן הזה אולי יהפוך את הזוג קולנוענים הצעירים האלה, שעשו כבר סרט אחד שנקרא כלבת, שגם הוא היה מן סרט אימה, וקראו לו סרט האימה הישראלי הראשון, הם כנראה הולכים להיות כוכבים גדולים, ובינתיים, מה שאני ממליצה לכם, אם אתם הולכים לסרט הזה כאן אצלנו בבתי הקולנוע, אחר כך תרוצו לשתות מילקשייק, כי אי אפשר בלי.
טוב, עוד יש בתי קולנוע שזה משמח.
עדיין יש, בדיוק, בינתיים עדיין יש.
שווה לנצל את ה...
בהחלט.
לנצל את הזמן הזה גם לצפות בסרטים וגם לשתות מילקשייק. מירי קרימלובסקי, תודה.
תודה לך, ערן.
קצת מוסיקת עולם עכשיו, שלום למשה מורד, עורך ומגיש את תוכנית רדיו מונדו בחן תרבות.
שלום ערן. כן, היום ניקח אותך לניגריה, אם זה בסדר. קצת חדשות קרות מניגריה לשם שינוי. האומן ברנה בוי, אחד האומנים הגדולים בניגריה היום ובאפריקה בכלל, בחור צעיר, בן 30, אפילו פחות מ-30, זכה כבר פעמיים, לא זכה, היה מועמד לגרמי, פעמיים ברציפות, זה פעם ראשונה שאומן ניגרי הגיע למועמדות הזאת פעמיים, הוציא אלבום בכורה ב-2012 שהצליח מאוד, בקיצור, כבש את אפריקה, אנחנו נשמע אותו, מה שיפה כאן זה שהוא משלב אנגלית, שהיא כמובן השפה הקולוניאלית של ניגריה, אנגלית בניב ניגרי, פיג'ין אינגליש כזאת, יחד עם יורובה, שזה השפה המקורית של הקבוצה האתנית שלו, האתנית שלו, שזה מסמלת הרבה ממה שקורה במוזיקה הפופולרית באפריקה היום, השילוב היפה הזה בין שפות גלובליות, היפ-הופ, ראפ, כמו שנשמע עכשיו, סול, רגי, אבל יחד עם השפות המקומיות. אז הנה בוא נשמע שיר שנקרא בייבי, אונייקה ביורובה.
I say my baby you you know Sunday or when do you come in like onyeka or when do and if you give I could take you oh shake you I still the start of your case you I cannot make a mistake you and if you leave I could press you I've been a set up Do your booty now your body better I no go live I never 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 make a no regret Every day different palava The other day when I jam Natasha Just say I give Lala day banana But no be me to a mo na 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 One time for my baby you You know Sunday or Wendy you Coming like on yet or when you And if you give I could take you
משה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו, תודה רבה לך.
תודה.
I said what did you done? She just say you don't care when I dip it for my done. And then they cut you cool on a DC, I'm a tan. Your body make me strong, I'm feeling like Jackie Chan. But if you use me, shine, I'm not gonna pick your car. So make you no good to me at all, at all. Say my baby.
כן, ואנחנו רוצים לחתום עם ג'סטין ביבר, שהתחיל את הקריירה שלו בגיל 14, מאז הוא כובש עוד ועוד פסגות. היום הוא שובר שיא של כל הזמנים, ב-13 שנים בלבד הוא הצליח להכניס 100 להיטים לרשימת 100 הגדולים של בילבורד, והוא בקושי בן 27, נחכה שהוא גם יגיע לגילאים מאוחרים יותר, אז הוא בכלל ישבור שיאים, ג'סטין ביבר.
Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum. That yummy, yum. That yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day.
Say the word on my way.
Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way. Standing up.
כן, עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע הזה, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחה בית עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב ביום ראשון ב-2 בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להיות בקשר והמשיכו להתעדכן. מסביב לשעון והיישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי ובשידור נדחה. גם עמוד הפייסבוק של כאן בית ממתין לכם. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו bainlumit@kan.org.il. נשמח לשמוע מכם. להתראות.
I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm alive.